לכולם היום שלישי י"ח בשבט תשע"ז, אנחנו בשיעור בעולת ראייה בענייני התפילה והדרכתה, אנחנו בעוד ג', ואני רוצה להסתכלו בפניכם במקור. אנחנו ממשיכים לעיין בהדרכתו של הרב זצ"ל בענייני התפילה. אני סתם אגיד לכם את זה בדרך אגב, בעקבות צפייה של השיעור הקודם מישהו כתב לי שהוא פשוט בשוק חייו ובהלם, הוא לא מבין איך הוא התפלל עד היום, והוא רק היום קולט שהוא טעה. הוא טעה בכל התפילות שלו, בכוונה של התפילה, ברעיון של התפילה, למה הוא מתפלל, למי הוא מתפלל, עבור מה הוא מתפלל. כתבתי לו, אשריך, יש כאלה שימשיכו הלאה ולא יפנימו שהם צריכים לשנות טיוס בראש ולהתחיל להתפלל בצורה אמיתית ולא להתפלל לכל מיני דברים אחרים. אנחנו כולנו מתפללים יום יום, שלוש פעמים, ואנחנו צריכים להמשיך וללמוד איך להתפלל. כל זה, אני אומר את זה בהערת אגב, כי כשנגמור את ההדרכה על התפילה, אנחנו נתחיל לעבור וללמוד את התפילה, על פי הסידור של הרב, מה ענייני המילים, המשפטים, הרעיונות, שנמצאים כמוסים, גלומים בתוך התפילה עצמה. אז כשאנחנו נתפלל, יהיה לנו קצת יותר קל להבין מה אנחנו אומרים, אבל זה אחד הדברים שהרב מתמודד באות ג', ואנחנו נתחיל, כן.
הרב, אני רוצה להיות
מסובב. לא הבנתי.
זה נושא כאילו,
תפילה,
אני מתפלל כל יום, אז כאילו...
זה אחד הדברים שהרב מתפלל מדבר עכשיו, ובואו נהיה.
כן, אבל כל פעם אני
יודע רק חלק אחד. מצוין, לאט לאט עומדים, כל החיים זה פרק אחד ארוך, כן?
אני מתפלל לא נכון, ואני מתפלל לא נכון, ובסוף יהיה רק תפילה אחת בפרק.
ואז היא תהיה הכי טובה, והיא תיקח את כולם איתה. כן? הזוהר הקדוש כותב שכשאדם מתפלל בצורה לא טובה, ואדם מתפלל בצורה ש... או סיבה שמונעת מהתפילה לעלות, אז יש יש ארון מגירות, כתוב פלוני אלמוני. התפילה הבאה, רואים שהיא תפילה לא משהו, שמים במגירה, זהו. פעם אחת הוא מתפלל תפילה כמו שצריך, פותחים את המגירה, יאללה, קחים כולם. אז זה בסדר. אבל העיקר זה להיות בשאיפה כל הזמן להתקדם, והמקורות הם בצד הזה. כאן אנחנו נתחיל לקרוא, אני אקרא היום, אני ככה אקרא יותר, על מנת שנוכל באמת להתמקם בשיעור בשל הדברים שצריכים להיות אחר השיעור. מצטט הרב, רבי אליעזר אומר, אני בשורה מספר 2, העושה תפילתו קבע, כלומר אדם שתפילה שלו היא קבועה, זאת אומרת אותה חשיבה, אותה התרגשות, אותן מילים בוודאי, כן? זה מה שנקרא מנטרה, הוא חוזר על זה יום יום, שלוש פעמים ביום על אותה תפילה, הכוונה היא תפילה, תפילה 18, כי מה שיש לפני ומה שיש אחרי, זה מה שנקרא ההכנה לקראת וההכנה אחרי, איך יוצאים מן התפילה. אבל אותו דבר במלכה, אשרי, ואחר כך, אם יש קורבנות, אם יש תחנון ועלינו, או בערבי את הברכות שלפני ועלינו לשבח, שיר המעלות שאחרי. אומר רבי אליעזר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים פשוט, ואדם שאומר את זה באופן קבוע, אבל ודאי שהתפילה שלו לא תפילה שבאה מן הלב, זו תפילה שבאה מן הפה. כלומר, הוא לא מתחנן, זה לא בא מצד הרגש, אלא זה בא מצד הפעולה השכלית של קריאת טקסט. אוקיי? זהו, המוח שלו קורא טקסט, והוא אומר אותו. מהי קבע? מה פירוש המילה קבע? אמר רבי יעקב בר אילי, אמר רבי הושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי, עוד דבר אומר, רבי יעקב בר אילי, שזה אדם שמתפלל לו כדי לסיים. כלומר, אני בא לתפילה ומתפלל, ועל מנת שאיך אומרים, נגמור את התפילה, איך אומרים, יאללה, עשינו, להתראות, סיימנו את המטלה. כן, זה כמו מסע. כמו מסע שהאדם סוחב על הגב והוא רוצה, איך אומרים, לגמור עם ההובלה. אדם קנה סחורה, אדם קנה בשוק, ומה קורה? הוא רוצה לבוא את זה הביתה, להוריד את זה מהידיים, זה כבד, זהו, בואו נראה את זה ונגמור. למעשה, ובואו נראה דברי הרב. אצלכם בשורה מספר 4, איך אני מונע את המצב הזה? איך אני יכול לבלום את התחושה, את החשיבה, את הרגש ואת העשייה, שיהיו כאלו שמדמים אדם נושא סלים שרוצה להוריד אותם כבר כי זה כבד? איך עושים את זה? כי זה מה שאומר פה הברייתא. כל מי שמתפלל תפילה קבועה, לא תפילתו תחנונים, לא זה לא כתוב, אלא הוא רוצה לגמור עם זה. אומר הרב לפני התפילה, אדם מפני שהוא מתפלל צריך להיות ציור הנפש, כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלמות ואור פני מלך חיים. במילים אחרות. כבר, כן.
אבל אסור לעשות תפילת קבע.
אסור מה?
תפילת קבע. העולם יעשה אדם מקום תפילתו קבע ותפילתו.
לא, מקום זה למקום קבוע.
נכון.
זהו. אבל
תפילתו הרי.
נכון, תפילתו צריכה להשתלם כל הזמן. יפה, בסדר. יישר כוח, אבל בואו נראה מה הכוונת הרב הדברים. למעשה תבין, הקושי הראשון שיש לנו שאנחנו נגשים לתפילה הוא קושי נפשי. צריך לדעת את זה. להכיר בעובדה שיש לנו קושי נפשי לעמוד ולהתפלל. אני מדבר, כן, אני מתפלל, אני עושה את זה ברוך השם, אפילו אני קם קבוע לוותיקים ואשרנו מתוק חלקם. אבל, יש לי קושי נפשי. ומה הקושי הנפשי? יש בעייתיות בנפש האדם כאשר הוא נאלץ לעשות דבר קבוע כחוק. חוק. אדם מטבעו לא אוהב שיגבעו לו. אדם מטבעו, אם קובעים לו משהו והוא לא מוסגר אליו, הוא לא מתחבר אליו, הוא לא נמשך אליו, הוא יעשה אותו מצד אין ברירה. אבל התחושה הזאת של האין ברירה משפיעה על האדם. וכולנו מכירים את זה. שמכריחים אותנו לעשות דבר, ואנחנו לא רוצים, יש בנו בפנים התמרמרות, יש לנו בפנים התנגדות, יש לנו בפנים איזה סוג של, טוב, באמת, יאללה, נוריד את זה כבר ונגמור. וזה הקושי הנפשי הראשון צריך להכיר. אנחנו חייבים להתפלל. זו חובה, וזו חובה קבועה. ויש אנשים שיגידו, אני לא מסוגל להתפלל עכשיו. אומרים לו, בסדר, סבור. גש לבית הכנסת. כלומר, מה אני עושה עם זה? יש התנגשות פנימית בכוחות הנפש, בין הרצון של האדם להביע בחופשיות את תחושותיו, רגשותיו, לבין מי שקובע לו לא רק מתי, אלא גם איך. וזה קושי. התרגלנו לקושי עד כדי כך שאנחנו לא רואים איזה קושי, אלא פשוט אנחנו הולכים. כמו עדר, הולך לאכול, הולך לשתות. מיד. לכן, הרעיון, דבר שגרתי, דבר שגרתי, הוא מרחיק את האדם, מרחיק את ליבו של האדם וגורם לסוג של קרירות, כבדות, ואני אגיד את זה אולי לא קשור לשיעור שלנו פה, אבל אני כן עושה את זה במקומות אחרים, אפילו בזוגיות. במה? בזוגיות. זוג צעיר, התחתן, אז בשבוע, שבועיים, שלוש הראשונים, חודש, חודשיים, הם בעננים, עפים כל הזמן. אבל אחרי כמה שנים, יש, אם לא עושים פעולה, שמעוררת את הרגש, זה נראה אחרת. ואני לא רוצה להמשיך ולהרחיב, כי אתם לא נוגעים בדבר כרגע.
לא הבנתי.
אבל ההתנהגות היא אחרת, הקשר בין בני הזוג הוא אחר. מה קרה? זו אותה אישה, אותו בעל שאהבתם.
אבל זה משומש.
אבל משהו קרה. המשהו שקרה זו השגרה. והשגרה, יש בה משהו רע. יש בה המון טוב. כי אדם יודע לתכנן, אדם יודע למה לצפות, אדם יודע לחיות. העובדה היא שקורה משהו שאנחנו לא רגילים עליו, אנחנו בשנייה הראשונה מתבלבלים, צריכים לאלתר, צריכים להגיד. אבל כל דבר ברור מאליו, אנחנו מסתדרים איתו, יפה מאוד. מחילה, עוד מעט. לכן, זה הקושי הראשון. להבין שיש לנו התמודדות פנימית בתוכנו עם עצם הרעיון שאני צריך להתפלל, חייב להתפלל, ואומרים לי גם איך ומתי, וגם לא מתחשבים במצבי הרגשי באותו זמן. עכשיו אני עייף, עכשיו אני רעב, עכשיו מישהו הכניס אותי, עכשיו קרה לי משהו, עכשיו אני עצוב, עכשיו אני שמח, עכשיו אני מאושר. לא מתחשב במצב שלי בכלל. כלומר, אין שום אינטראקציה. אין שום אינטראקציה ביני לבין מה שאני עומד לעשות. זה כאילו עומד מולי חומה, והמים לא עם חומה, מימינה לא מזמורה. אל תקריא חומה, אלא חמה. אני עכשיו להתמודד עם כל הכוחות, עם כל הפנימי שלי, אני רותח, אני כולי סוער, לא תעמוד להתפלא. איך אפשר? הראש שלי בכלל במקום אחר. אני נמצא עכשיו את העניין שעכשיו מטריד אותי, או שימח אותי, או עושה לי איזה משהו ברגש, ואני צריך לעצור אותו. להגיד לו, לא, חכה שנייה, ניפגש בעוד שעה. זה לא עובד. לכן אומר הרב, לפני התפילה, צריך להיות ציור הנפש כאילו היא נחלשת ממצע קדמות הרעלונות. אדם צריך לפני התפילה לעשות מה שנקרא שטיפת כלים. לנתק את מה שמעסיק את רגשותיו, מה שגורם להם להיות עצובים או אפילו שמחים. צריך לנתק את כדרות הרעיונות הרחוקים ומושגי השלמות באופן המלך חיים. זה מפריע למפגש האמיתי עם התפילה. אתה בונה, יוצר בגישה כזו כשאתה בא להתפלל מתוך חשיבה פנימית אמיתית, צודקת, של מהלך רגשי בתוכך, אבל היא עלולה להפריע. היא עלולה לעשות מהלכים בנפש האדם שלא מאפשר לו להתפלל. כן, היא תאפשר לו להגיד טקסט. היא תאפשר לו להפריח מילים באוויר. אותיות פורחות באוויר. אבל זהו. וכבר למדנו שזו לא התפילה. כן.
אם היה לי שני כוונות או 400 כוונות, אז הייתי יכול להתכוון באמת כאילו שאני מעניין, ואז אני יכול להתכוון בכל תפילה.
אני רוצה לומר לך שאתה טועה. אני מכיר כמה וכמה כוונות, ואני רוצה לומר לך שמאוד, אבל מאוד ויותר קשה לכוון בכוונות הגבוהות. מאוד. כי אדם צריך להיות כל כך ממוקד, כל כך מרוקד, ששום מחשבה זרה לא תהיה לו. משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה לאדם שמכוון למילים הפשוטות כמו שהם. כן? הוא אדם שלוקח פטיש של מסמרים קטנים ודופק על סלע של 5 טון. מה קורה? מקרד. אדם שמכוון בכוונות הסוד, או בא עם בולדוזר. מה קורה לסלע? מפורר אותו. כלומר, זה שונה לגמרי. אז זה לא שיהיה לך 400 כוונות, זה היה כבר יהיה לך איך להתפלל, טעות. לכן אומר הרב, שבנוסף לדברים הללו, הכרח זה אומר...
מה רב זה?
סליחה. הכרח זה אומר... כן, סוף מעשה במחשבה, בהזנה תחילה. כן, נכון. לכן, סליחה שנייה. אני מודה לכם על ההשתתפות, אבל זה לא בנושאים שאנחנו מדברים כרגע. אז תתמקדו בבקשה. לכן, יש עוד כיוון. מישהו שמע פעם על פירוש עץ יוסף? זה עלי יעקב. כן. והוא כותב עוד דבר. למעשה, כשהמתפלל, וראינו גישה כזו, יש אנשים שמתפללים מהר, ואנחנו אומרים, רגע, מה זה, איך הוא הספיק? איך הוא גמר 18 בדקה 32 שניות? איך יכול להיות? הוא מתפלל כל כך מהר. כן? אז אומר העץ יוסף, אומר, כשאדם מתפלל מהר, הוא למעשה מלמד, כך דעת הבא, את יוסף, שהוא רוצה באמת להתפטר מהתפילה, לגמור עם זה. יש אמנם קבוצה בעם ישראל שמתפללים מהר, והסיבה שלהם היא פשוטה. כשאתה פותח את הדלת, נוצר רווח בין הדלת לבין המשקוף, נכון? ככל שהדלת היא פתוחה יותר, נכנס יותר רוח הבית, לתוך החדר. ככל שהסדק הוא קצר יותר, נכנס פחות. אז הם טוענים שככל שאני מפלל מהר, אז יהיה צריך לא מספיק לבל אותי, אני כבר גמר. אז אם כן, זה, אני לא אתווכח על הגישה הזו אם היא נכונה או לא, בעובדה שיש קבוצה כזו. יש קבוצה כזו, כן, אבל אני לא בדלים. לא נגיד מה. אבל למעשה, יש עוד מדד. המדד הנוסף הוא שאדם רואה שמתפלל מהר והוא לא שייך לקבוצה הרגילה הזו, שיבין שהוא נמצא בפלונטר. למה אתה מתפלל כל כך מהר? כי אתה פשוט רוצה לסיים. אתה קורא את המילים, מה, לגמור? וזו הטעות. התפילה היא לא לגמור. זה בדיוק מה שאומרת הביתה. אדם עושה את תפילתו כאילו זה סל קניות כבד, צריך להוביל אותו. כבר אם אדם פתאום רואה שהוא רץ בתפילה, הוא צריך להבין שמצבו לא טוב. כרגע, בתפילה הזו, בנקודה הזו. לכן ממשיך הרב ואומר, ורק בזאת, וזה נמצא בשורה מספר, אז הוא חייבים לעבור. אני רוצה להגיד לי. ורק בזאת, שורה שש, ורק בזאת תגול מעל ליבה המסע אשר יכבד עליה, איך בכל זאת אנחנו יכולים להגיע לתפילה בצורה טובה ונכונה, כאשר הרגשות השונים האמיתיים לחלוטין והשקריים לא יפרידו בינינו לבין בניין אמיתי של תפילה אמיתית, נכונה, רגשית מול הקדוש ברוך הוא, ולא כל מה שעובר עלינו ייכנס ויפריד. אומר הרב, בשובך שיחה לפני יוצרה ואביה שבשמיים, רבותיי, אנחנו עומדים ומתפללים לא לפני ארון הקודש, גם לא לפני הבמה, ולא לפני הבימה, ולא לפני הרב, ולא לפני אבא, ולא לפני אח, ולא לפני אף אחד. אנחנו עומדים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיצר אותך, הוד קדושת כבודך. כלומר, אתה מדבר עם מי שברא אותך וחייך נתונים בידו, ואושריך אצלו, וכל מאווייך יבואו ממנו. ואדם צריך להפנים לפני שהוא מתפלל לא רק את הצד הרגשי שהפרטי האישי שלו, אלא המובן היותר עמוק של עצמו, של האני שלו, שהאני שלו אומר, אתה עומד עכשיו לפני מי שיכול לתת לך הכל, אם הוא יוצא כאן. אבל אתה עומד לפניו. יש סיפור ידוע על בעל התניא, שהיה לו איזה חזן שהיה מתפלל בימים הנוראים. והוא היה מתפלל, וכל שנה כולם היו באים ומהללים אותו ומשבחים אותו, איזו תפילה, איך הוא משך את האנשים, איך הוא רומם את האנשים, איך הוא עורר אותם. שנה אחת הוא הגיע, כרגיל, והוא ניגן ניגונים, וכל שנה הוא מביא ניגון חדש. והיה מלא, והציבור יבש, לא משתתל, והוא מסכן, מוציא את הגרון שלו, גמר את הימים הנוראים, כבר לא יכול היה לדבר כמעט, היה צרוד. בא לבעל התניא, אמר לו, הרב, מה קרה? מה נהיה? מה שונה השנה זו מחברותיה? אמר לבעל התניא, תגיד לי שאלה. בשנים הקודמות, עמדת והתפללת, נכון?
כן.
והרב היה לו, כן, ודאי. מה היה השנה? תאר לי. אמר לו אותו שליח ציבור, באתי ועמדתי והתפללתי לפני העמוד. עמוד התפילה, כבר. אמר לו, עכשיו אתה מבין? בשנים הקודמות התפללת לפני קודשי הבריחו. השנה התפללת לפני העמוד. היה חשוב לך שכולם ישימו לב איזה ניגונים, חשבת על עצמך, על ההלל שיתנו לך. אף אחד לא הלך לך, הלכת לבד. זאת אומרת, האדם צריך להבין שהוא נמצא במפגש ישיר בינו לבין מי שיכול הבלעדיות לסייע לו בכל מה שהוא רוצה וכל מה שמעיק עליו. הרי הוא בא לבית הכנסת עם מצוקות, עם קשיים, עם תסכולים, עם עייפות, עם כל מה שלא יהיה, ומי שיכול לבחור לך עומד מולך, שיביתי הוויה לנגדי תמיד, והוא עומד מולך בתפילה, והוא היחידי שיכול לעשות לך באמת, ובמקום להתעסק איתו אתה מתעסק במה שמטריד אותך. לכן לפני התפילה אדם צריך לעשות מה שנקרא שטיפת כלים, לנקול את עצמו, לנטרל, לשים בצד. אנחנו לא אומרים זרוק את זה וזהו, זה בלתי אפשרי. כן אפשר לעשות ניתוק זמני. ההוכחה שאם אדם קרה לו משהו ועכשיו הוא שמח, הוא כל כך שמח שהוא יכול לפצוח בריקוד ברחובה של עיר, ופתאום הוא רואה משהו שהוא נדהם, השמחה נמחקת בבת אחת. אדם יודע לנטרל, אדם יודע לשים דברים בצד כשהוא צריך אותם. כלומר, האדם צריך לדעת שהוא מגיע לתפילה, הוא צריך לנטרל את החוויות הפרטיות שלו שמפריעות לו.
מי אמר שזה חוויות?
אני אגיד לך, כי אתה רוגז, אתה כעוס, אתה עצוב, זה מפריע.
אז למה חוויות?
זה מפריע. תנטרל. אתה בא לרעיון עבודה, בסדר אלחנן? אתה בא לרעיון עבודה, בא לרעיון להתקבל איזה מוסד לימודי. טוב.
מה זה?
אתה בא? אתה רוצה להתקבל למקום לימודי. זה לא דבר שאתה בא לרעיון, ובבוקר אח שלך הרגיז אותך, או אבא או אמא אמרו משהו, או חבר זרק לך איזה מילה, אתה בא לרעיון ככה.
לא.
נכון לרעיון?
לא,
למה
לא?
תהיה עצוב.
למה לא? זה אמיתי.
תהיה עצוב.
אתה תשונה פרצוף. זאת אומרת, אתה תעשה עבודה פנימית, ואתה תבוא, שלום, נכון?
לא.
סליחה, אני מדבר.
אני יודע.
כן, דרך, שלום, כל בסדר, כן, נפלא. אתה תצא מהרעיון, אתה תחזור למצב הקודם. זאת אומרת שאדם יכול לשלוט ולנטרל את הדברים המפריעים לו. לצורך עניין. גם התפילה זה צורך עניין. ואדם חייב לנטרל. כי אם הוא לא מנטרל, לא רק שהוא לא מרוויח, אלא הוא מוסיף עוד עומס על העומס הקיים.
עומס
עלו? עוד אחד. איך התפללת? אתה מתפלל ומבקש, ואתה לא נענה. למה שאני אענה לך אם אתה בא עם פרצוף לימון? מה העניין? לכן ממשיך הרב ואומר בשורה הבאה, שורה מספר 10, אבל כשחסר הציור האמיתי הזה, כשאדם לא מגיע לתפילות, כשהוא מנטרל את רגשותיו הפרטיות האמיתיות ואלו שלו, ותחת אשר מתכונת התפילה הראויה היא להוסיף אומץ ולהחליף כוח בנפש ברגשותיה, עוד תוסיף ליגעה. זה מה שאמרנו, אתה מוסיף לך עומס על עומס. אין זו צורת התפילה שלך. זה לא תפילה. לכן שהיא צריכה לבוא מצד הרגש פנימי, ולא מצד תלות חובה חיתונית. הרגש הפנימי שלנו קיים. אנחנו אמורים להביע אותו בתפילה. ואין אחד שאין לו רגש פנימי, וכל אחד מאיתנו יודע שכשהוא רוצה, הוא מפעיל אותו. כשיש לו חבר טוב שהוא רואה אותו, אז הוא משמח איתו גם במצוקות שלו. אדם יש לו רגשות פנימיים עמוקים חיוביים. והוא לא נותן להם מקום. לכן ממשיך הרב, אם אני בא לתפילה והכל מצד הקביעות החיצונית, שאני צריך לבוא קבוע ולהתפלל, לעשות את התנועות או לא לעשות את התנועות, ולומר טקסט או לא לומר טקסט, אז בהכרח תהיה דומה כמסור. זה באמת כבד. כבד מאוד להתפלל. כי גם הנוסח הקבוע, המעצבן הזה, שלום בין שלושת רבי ממנו, במקרה הטוב, גם זה שאני לא מרגיש שאני מתחבר לזה, גם זה ש... טוב, אין לי מצב רוח, לא בא לי, יש לי דברים יותר כבדים עכשיו, מה תקעו לי את הדבר הזה בעיר איתה? אני יותר טוב לי לשבת מוכר, רק קורנפלקס, או טוסט, וכל דבר בבית הכנסת. מה יש? אני רעב. אני עייף. רוצה להמשיך לישון.
יש דבר כזה.
מודף. לכן אומר הרב, מי שבא ככה, זה כמסוי. בכל זאת הוא בא. למה? כי צריך להתפלל. אז יובי, יישר כוח, עשית דבר גדול, התגברת. אבל, השלב הבא מה? זה כמו אדם שמתאמן כושר, מגיע למכון ויושב על ספסל. אז בשביל מה, מה קורה פה? תתאמן במתקנים. באת להתאמן? מה אתה מתיישב על ספסל? כלומר, יש פה פספוס של העניין. לכן משיך הרב אומר לרבנן אמרי, כל שאינו אומרה רב לשון תחנונים, זהו, זה הרעיון. אספר לכם סיפור, וזה לא הלכה למעשה, זו אמרה חסידית של אחד מהאדמו"רים, שרצה להסביר לחסידיו איך שוברים שגרה.
שוברים?
איך שוברים שגרה, שכל פעם מתפללים על אותו דבר, איך שוברים שגרה. שמעתם פעם על האדמו"ר מאלכסנדר?
לא.
לא, זה שמעתם עכשיו. הוא פעם אמר, רצוני לבטל תפילה אחת. אני רוצה לא להתפלל תפילה אחת. אני לא אתפלל.
הוא אמר.
כדי שלא אעשה תפילתי הרגל. אבל אני פוחד שאני אחרי שאני אעשה פעם אחת ביטול תפילה, אני אבטל עוד אחרות אחריה. כלומר, צריך לעשות לפני התפילה שבירה של מהלך. המהלך שאיתו הגעתי לבית הכנסת, אם זה בבוקר, אם זה במנחה ואם זה בערבית. להתכונן לתפילה. אי אפשר לבוא לתפילה בתוך כדי. אנחנו חייבים, אנחנו רוצים באמת להתפלל, להקדים. לא מחינם כתוב בזוהר הקדוש, מעלתם וגם בגמרא. של 10 ראשונים שבאים לבית הכנסת לפני כולם ומחכים שיהיה מניין, הם מתכוננים, הם מכינים, הם פועלים בצורה פנימית על הכוחות הנפש שלהם, מנטרלים מה שצריך, מכינים את הרגש הפנימי שלהם, ככה אמורים לעשות, להיות מוכן רגשית פנימית חיובית למפגש עם יוצר כול. אם אדם בא במרוצה לבית הכנסת, נכון, יש הלכות שלמות, מה הוא מדלג, מה הוא לא מדלג, אבל התפילה שלו היא אחרת. אינו דומה האדם. אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור. שמעתם על רב זושה?
כן.
רב זושה, מה, אתם מי לא שמע? מי שלא שמע, שומע עכשיו. סופר עליו, שהוא היה אחד כזה שלא יתירים לו אותו תרדות העולם כל כך. מסתכל על העולם בצורה האמיתית שלו. עד כדי כך, בידוע היה שהוא היה עני מרוד. עני מרוד זה אחד שמה שנקרא עני שבעניים. ופעם אחיו הגדול, רבי אלימלך, שלח אליו שני חסידים ששאלו אותו שאלה. את רבי אלימלך הרב, מה זה להיות עני? איך אפשר לקרוא אותו עני? אמרו לו, תלכו לאח שלי, הוא יכול לדבר להסביר לכם. הלכו לרב זושה. אח שלך הגדול שלח אותנו. לשאול שאלה, כן, בכלל לא, מה השאלה? איך זה, מה פירוש להיות אני? אמר, לא יודע, פעם לא הייתי. זה לא בריחה, ככה הוא הרגיש. הוא לא רק שהוא לא הרגיש אני במציאות, אלא גם הפנימיות שלו הייתה נקייה עם זה, עד כדי כך שהיה איזו חתונה בעיירה. שמעתם את הסיפור על החתונה? לא. לא, תשמעו עכשיו. היה סיפור על החתונה בעיירה. ו... הגביר שלח הזמנות, את לא הזמנות כמו היום, שולחים את המשרת שיזמין בעל פה את מי שהוא רוצה לראות בחתונה, והוא הלך, טוב, אז הוא הולך לפי רשימה, כל אחד שעולה עושה בי, הלך, הגיע לרב זושה, אמר לו, תשמע, הגביר מזמין אותך ביום שלישי הבא, חתונה של הבת שלו, והוא מאוד נשמח שתבוא. אמר לו, רב זושה, בוודאי שאני אבוא, הוא הזמין אותי, אותי להזמין, מי אני? וואו, אני בא. טוב, עשה את הסיבוב, הגיע גם לרב של העיר, כי בפעם הראשונה דפק לא ענו לו. פתחו את הדלת, כבוד הרב שלום, הגביר שלח אותי לבקש מהרב להזמין את הרב לחתונת הבת בשבוע הבא, יום שלישי. טוב, הרב מסתכל, אמר לו, מי ברשימה? אבל הנה הרב מסתכל, הרב מסתכל. טוב, בסדר. המשרת יוצא והרב מתחיל להתהלך בביתה, מרוגז, איך זה יכול להיות? אני ראיתי את השם שלי רביעי ברשימה, אני רב העיר, איך הוא שם אותי מספר 4? כתוב, כולו ככה. טוב, עובר השבוע והגיע יום שלישי. נו, רב דושה, מה זה? עשו לו כבוד? הזמינו אותו, בלי, מי הוא בכלל? מתארגן לפני, הכל בא, ורץ לך תכונה. מגיע ככה בהתחלה, עוד אין כמעט מוזמנים, עומד מחכה, טוב. מתאספים אנשים, ומחכים, צריך שהרב של העיר יבוא, יש חופה לעשות. והרב מסתובב בבית, אומר, אני לא הולך, אין דבר כזה, הוא ביזה אותי, אני לא הולך, אני אלמד אותו לקח, ככה לא מתנהגים, ככה לא עושים, זה דעת תורה. טוב, מחכים, 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 מחכים. הרב לא מגיע, הוא רב זושה, אתה מוכן לעשות חופה. טוב, אני מוכן לעשות חופה, איזה כבוד, מה, אני? מי אני? עשה את החופה, גמרו את החופה, הרב עוד לא הגיע. טוב, ישבים בסעודה. נו, הרב, מכינים לו רב העיר, יש לו כיסא, כבוד באמצע. שולחן המוזמנים המכובדים, מחכים, ימין, השמאלה, אין, הרב לא מגיע, הוא רב זושה, יושב בכלל, אני פה, כן, שם, טוב, יושב. קיצור, מביאים לו אמנות, מתחילים לחלק את האוכל, מי מקבל ראשון? רב זושה! רב זושה, כל הזמן נותנים, 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 והוא אומר, אוי, תודה רבה, אבל לא מגיע לי... לקראת סוף הסעודה, הרב אמר, טוב, תשמע, אין ברירה, אני הולך. הגיע לשם, הכל מלא, אין מקום לשבת, כבר אין אוכל כמעט, הגביר ראה אותו, רץ על הכבוד הרב, ברוך הבא, מה קרה? טוב, חפשים מקום לא שירו, אין מקום, אז סמן הגביר לאחד האנשים שלו, מביאים איזה שרפרף, שמים לו את זה באיזה דעת שולחן, טוב, תגרים קצת אוכל, אז פומה שריות, כל מיני שישה מטלחות, הביאו לו מנה, קיצור, הרב הזה אכל את הלב, היה שבע מלאכול את הלב של עצמו. אחרי שהתפזרה החתונה, הרב חדר הביתה, איך אומרים, על טורים. וזהו, עברו ימים, והרב פגש את רב זושה, אמר, תגיד לי, מה קורה פה? איך זה אתה קיבלת את כל הכבוד ואני לא קיבלתי כלום? איך זה? אבל בוא נסביר לך. אני לא חושב שמגיע לי כלום. אתה חושב שמגיע לך הכל. אך כשנותנים לי משהו, אני כל כך שמח כי לא מגיע לי כלום. אתה אם לא נותנים לך משהו, אתה כועס. לכן אין לך כלום. כבר הרעיון שאנחנו מדברים על תפילה וביטול תפילה, כמו שאומר פה הרב אלכסנדר, זאת אמירה, זה לא הלכה, הוא בעצמו לא עשה את זה. אבל אדם צריך להבין שהוא נפעל במציאות על פי הרגשות שלו. והוא צריך לעשות משהו עם זה, בטח כשהוא בא להתפלל. לכן תסתכלו הלאה, בשורה מספר 15. אפילו מצא לבבו מתרגש. טוב, בן אדם בא לתפילה, הוא מתרגש. נולד לו בן, נולד לו אחיין, יש לו בר מצווה, הוא שמח, הוא מתרגש. להיות חפץ בתפילה או חפץ בתפילה מצד הרגש הפנימי. מכל מקום, כל שלא ישים לבבו כי למלא את הרגשי הפנימי לבדו, אין עדיין יסוד התפילה שצריך שתהיה עבודת השם. כלומר, יש מי שמצליח להתגבר על הקושי הראשוני הנפשי שדיברנו. יש. ומנטרלי. ואז במקום זה עולה, אחרי שמתפלל. הוא רוצה להתפלל. הוא בא להתפלל מתוך חשב פנימי. אבל ההתגברות הזו לא מספיקה. מדוע? כי אז אנחנו נכנסים לקושי השני. ומה הקושי השני? עוד פעם אותו דבר כמו שלשום, כמו לפני שנה, כמו לפני שנתיים, כמו לפני 40 שנה, 50 שנה, תלוי בגיל האדם, עוד פעם אותו טקסט. כלומר, אפילו אם התגברתי על הקושי הנפשי הראשון שלי, אני נתקע בקושי נפשי שלי. אני יודע מה אני הולך להגיד בעוד רגע. אני מכיר את המילים הבאות. שוב פעם, הרגש אצלי עובר תהליך. המוח משדר מה? אוף! עוד פעם! אותו דבר! תגידו לי אתם, הרי אנחנו היום יכולים לדעת, היום יום שלישי. מה אוכלים מחר בחדר האוכל? כולם יודעים, מה תגידו בכל? כי בשבוע שעבר אכלנו משהו אחר. כלומר, אנחנו יודעים בראש מה יהיה בשבוע הבא. מה המנה העיקרית? זה קבוע! בן אדם יש אנשים, היום זה זה, הם לא הולכים בכלל לחדר האוכל. אני נפגש עם תפילה, שלמרות שהצלחתי להתגבר ולנתק את הרגשות החיצוניים והתחברתי לרגש האמיתי של התפילה, אני נתקל בסעודה שאכלתי לפני חודשיים. אותה מנה. וזה הקושי הבא. לכן אומר הרב, יש צורה לתפילה ומסגרת התפילה. היא בנויה מברכות, משבח, מגבורות, מהודעות. יש נוסח קבוע לתפילה, אבל יש לזה משמעות עמוקה מאוד. רבותיי, לרגש הפנימי שלנו יש המון עבודה לעשות בתפילה, והוא יכול, הוא בנוי לזה. היכול להתפעל בתפילה קיימת בנו, ובכל תפילה תפילה מחדש. יש לנו את זה. זה לא משהו שאנחנו צריכים לקנות, לרכוש, או לנסות להשיג. יש לנו רגש פנימי חם ואוהב, ומתגעגע. אנחנו כל הזמן כאלה. אנחנו מתגעגעים למי שאנחנו אוהבים, אוהבים ומתרגשים. יש לנו את זה. לכן אומר הרב, וצריך שיכיר, שההרגש הוא אמצעי נכון, כלומר אמיתי, להעמיד מצב נפשו ברעיונה באופן האל התפילה. התפקיד של הרגש הוא באמת להעמיד אותך ולסייע לך לבוא אל התפילה בצורה הנכונה, אבל עיקרה של התפילה נעלה מכל הרגשות שבנפש האדם, כי רק תפילה, כמו שאומר הרב, כי תחנונים לפני השם יתברך להפיק לטוב. מטרת התפילה שתהיה תחנונים. לכן צריך לומר בלשון, לא שמעתי?
תחנונים.
תפילה צריכה להיות בתחנונים. ולצייר בזה את האמת, כמה קטן הוא ער רגשות לבת אנוש נגד התכלית הנעלה של הפקת רצון השם, שהיא באה לידי התפילה. נכון, זה מעולה, נפלא. יש לך רגש אמיתי לתפילה. אבל תזכור, שגם הרגש הנפלא והמיוחד הזה, הוא עדיין משהו שהוא בעל ערך קטן יותר מול ערך התפילה עצמה. לכן, בגמרא, בברכות, רבא, רב יוסף, ואמרי תרבי, אומרו שניהם, מה זאת תפילת קבע? סליחה. כל שאינו יכול לחדש בדבר. אם אתה לא, סליחה, כל מי שלא מרגיש שמתחדש אצלו משהו בתפילה, שהוא מתפלל, זו תפילת קבע. ולהתחדש בדבר זה לא להוסיף תפילה על חולה, או על בריא, או על פרנסה, כי דיברנו כבר עליו. זה לא עניין של התפילה. אמר, אם האדם לא מרגיש שהתחדש אצלו משהו, שהוא לא אותו אדם שהתפלל תפילת שחרית, הוא לא אותו אחד שמתפלל תפילת מנחה, הוא במדרגה אחרת, גבוהה יותר. יש לו תפילת קבע. אם הוא שקוע רק בענייני עצמו, זו תפילת קבע ולא תחנונית. לכן אומר הרב, אדם מעשה צריך לפנות את כל מחשבות ליבו ולראות כמו שאנחנו אומרים. לפני מי אתה אומר? למלך מלכי המלכים. אני עומד להתפלל השכינה מולי. אנחנו לומדים בגמרא, מסכת סוכה, את הכנפיים של מלאכי השרת על ארון הברית, והם שוחחים על ארון הברית. השכינה בכנפיה מכסה את המתפלל. כל מקום שיש בו עשרה, שכינה ביניהם. הזוהר הקדוש קורא לה על בנים. האימא תשומרת על הבנים. ובמקום להיכנס תחת כנפי השכינה, אנחנו יוצאים החוץ, אנחנו ללא הגנה. גם צריך לדעת, להכיר את העובדות וללמוד מהם כיצד לכנוס עצמו תחת כנפי השכינה. אדם צריך לפני התפילה לעשות מה שנקרא התארגנות מחודשת, איסוף כוחות, ניטרול ריחות רעים ומחשבות רעות, שהן לא רעות מצד עצמם, שלא תבינו נכון, מחשבות מקסימות בתשע אני צריך להיות בברית, אבל תנטרל את זה כי זה רע עכשיו לתפילה, זה לא שייך. לא שייך. כל דבר שמגיע לאיזה נקודת זמן והוא לא שייך והוא רע לאותו עניין, כי הוא לא נותן לאדם לעשות מה שהוא צריך. וכן, אומר הרמב״ם, ואני אקרא את לשון הרמב״ם, בהלכות תפילה, פרק ד' הלכה ט"ז, אומר הרמב״ם, כיצד היא הכוונה? איך מכוונים? אתה שומע עזרא? שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה את עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. איך עושים את זה אומר הרמב״ם? לפיכך צריך להישב מעט קודם בתפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים, ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא מסור ומשליחו והולך. לפיכך צריך להישב מעט אחר התפילה ואחר כך ייפטר. בא מרן השולחן ערוך באורח חיים סימן צח, סימן צדיק ח', בסעיף ג' ואומר, התפלל דרך תחנונים כרש, כעני המבקש בפתח ובנח, שלא תראה עליו כמסע ומבקש להתפטר ממנו. כלומר, בעיה שדיברנו, הבעיה השנייה, ההתקלות בנוסח הקבוע, אפשר לפרש אותו בשני צדדים. שתי אופציות. אופציה אחת, יש צורך לאדם למצוא מהלכים, דרכים, לבטא את עצמו, עם הרגשות שלו והעוצמות שלו. מצד שני, התובנה. שתחנונים לא תלויים בתחושות הפרטיות של האדם. יש פה טעות לחשוב, תחנונים, הכוונה היא שאני אעשה עיניים כאלה מצומצמות ואני אוריד דמעות. זה רגשות פרטיים, זה לא לשון חכמים. זה לא כוונת חז"ל. אם אני אעמוד ואני אבכה, זה לא התחנונים שחז"ל מתכוונים, זה רגשותיך הפרטיות שהיית צריך לנטרל לפני התפילה. וואו, נכון איך אנחנו מתחננים בתפילה? אומר הרב, זה לא זה! זה היית צריך לנטרל! זה לא הרגש באמת שצריך לבוא אליו לתפילה! זה מפריע לך להתפלל! לשון התחנונים שחז"ל מתכוונים זה, תסתכל במילות התפילה ותראה על מה מדברים שם. התפיסה שאומרת שכאילו התפילה היא מהלך רגשי לגמרי, מנותק מהשכל, היא מוטעת ומטעה. הרגש שבא לזה ביטוי בתפילה צריך להיות מחובר אל התובנה השכלית של האדם, ולא רק הרגש. במילים אחרות, אדם שיפלל היום כמו שיפלל אתמול, מוכיח לעצמו שהתפילה שלו מנותקת ממנו. מנותקת מהאיש עצמו, מהאדם עצמו. לכן ממשיך הרב, תסתכלו, אין די במה שתלווה הערה של הכרה בגון השם יתברך את הרגש הטבעי הפנימי המעולה של הנפש. זה לא מספיק. כי צריך שהשכל יתפשט בפעולותיו יותר מן ההרגש, עד שיהיה יכול לחדש בדבר מצד השכל הברור מלבד ההרגשה הפנימית. כלומר, בשכל יש לך הבנה חדשה בתפילה, הבנה חדשה בעצמך, בעני שלך, שקשורה לקשר שלך לבורא. ואז יצרף את המחודש השכלי, את ההרגשה הטובה הפנימית הטבעית, להיפלל לרגשי קודש. אל תחבר את זה לרגש. כשאתה אומר מילים מהתפילה, תחשוב ותבין מה הם אומרים מילים אלו. ואחרי שהבנת אותם היטב, הרגש שלך תחבר אותו ואתה תתעלה. על כן אמר רבי זהיר, היחיד לה לחידוש שבאמינת. לכן אמר רבי זהיר, אני כל תפילה יכול לחדש בה משהו. כי גודל ההרגש לא מנע אצלו את השכל מתת תנובתו, כפי מצב היום והשעה. כל רגע ורגע אדם משתנה, כל רגע ורגע אדם חושב, כל רגע ורגע יש לו תובנות אחרות. רבי זהיר, כל רגע ורגע בתפילה, כל שלב ושלב בתפילה, היה במקום אחר. לפי אותו רגע, לפי אותו זמן, לפי אותו מקום שנמצא בו. אמנם כיוון שהשכל סוף כל סוף איננו כל כך טבעי כמו הרגש, הרגש הוא יותר טבעי, על כן אמר מסתפינה דילמה מתרגילה. הוא פחד לעשות את זה כי הוא פחד שהוא ימות, יתבדל. מרוב המעלות, מרוב החידושים, אמר אני מוטרד, אני לא מרוכז. מתארים ואמשיך אל המושכלות יותר מכפי שאוכל להמשיך את הרגש הלב הפנימי עליהם, ובזה יוצא מתכונת התפילה, אומר הרב. גם זה צריך להיות ממוזן, כי אם לא, אתה מאבד את הרגש. כלומר, השאלה הזו שאני אומר פה, רבי זהירה, למעשה מעמיד לפנינו את הרלוונטיות של התפילה. עד כמה באמת היא רלוונטית? כמה באמת היא נוגעת לנו? אומר הרב, היא נוגעת ועוד איך? ואדם יכול להתאים את תפילתו למציאות המיוחדת בו הוא נמצא בשעת התפילה. איך הוא יעשה את זה? יתכונן לפני. על כן, ואנחנו נסיים, הניח מקום להרגש הטוב לבדו, רבי זהיר. בצירוף השכל המתלווה עמו, בלי להרחיב יותר את השכליות ואת השלטת או שליטת הרגש הטוב. לשם קבע כולל כל אלו השלושה. כמו כל מי שרוצה לדעת מתחילתו קבע, מדובר על שלושת הדברים שדיברנו עכשיו. חיסרון ההכרה הפנימית, אני לא מכיר את ההכרה הפנימית שלי, את הרגשות שלי, אני פועל בתפילה על פי רגשות חיתוניים, יוחלט בשם קבע, מפני שאינו מקבל שינוי כמו חילוף רגשות האדם. והרגש הטבעי לבדו עיקרי קבע, כי שעל כל פנים הוא קבוע בטבע הנפש. כלומר, מי שגם עובד עם הרגש הפנימי הטהור בתפילה, ורק איתו זה גם קבע, כי הרגש הזה הוא קבוע. מה שאין כן עבודת השכל, השכל כל הזמן בוחר, הוא כל הזמן מתחדש. כל רגע ורגע יש לו בחירה, גם עכשיו. לכן, צמצום השכל, לצרף אותו, לחבר אותו גם כן, רק כפי ערך ההרגשה הטבעית, יקרה גם כן קבע. מפני שעל כל פנים איננו מתפשט חוץ מגבול התכונה הטבעית של הנפש, הוא קבוע ועומד. כלומר, הרב אומר שאנחנו באים להתפלל, נתחיל לבוא מאוזנים, לאחר שהכנו את עצמנו לתפילה. ניפינו, ניקינו, ניטרלנו את כל מה שמפריע, כל מה שמעיק, כל מה שלא שייך לתפילה. נתנו לרגש הפנימי שלנו לעלות, לרגש הקבוע בתוכנו שנולדנו איתו. חיברנו אותו אל השכל וגם שלטנו על השכל ולתת לו יותר מדי מקום, אלא באופן מאוזן. זאת הדרכתו של הרב כיצד לבוא אל התפילה. כן, זו העבודה. צריך לזכור, תפילה היא חדר ניתוח. ניתוח של הנפש של האדם, כוחותיו הנפשיים, וכשאנחנו הולכים לניתוח שמדבר על הצלת הרפואה, אנחנו מחפשים את הרופא הטוב ביותר. אנחנו לא מוכנים להסתפק לרופא שהתחיל היום להתעסק ברפואה. כך צריכה לבוא התפיסה שאנחנו ניגשים אל התפילה. מחדר ניתוח, ניתוח של החיים. ואנחנו רוצים להיות מנותחים על ידי הטוב ביותר. הטוב ביותר זה אתה. תתכונן. שתקובל תפילתכם ברצון.